ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז ככה, נתחיל מפרשת השבוע, כי זה נוגע גם. פרשת השבוע, כידוע, זה הפרשה היחידה בתורה.
הרב לימד אותנו קידושים בזמן קיץ.
כן.
לפני הרבה הרבה שנים.
כן.
גם בזמן הבא ילדו פה קידושים בזמן קיץ. אז
עשית מחתרות
בשירוי של הרב. תגיד לקולומבו. אנחנו בפרשת השבוע, כידוע, פרשת תצווה היא הפרשה היחידה בתורה שמאז שמשה רבנו נולד שמו לא נזכר בה. שמו לא נזכר בפרשת תצווה. למה שמו לא נזכר בפרשת תצווה? אז מפורסם בטורים שקודם, שעוד מפרשים, שמשה אמר בפרשת כי תשא, שזו הפרשה הבאה, שאם השם לא יקשיב, יקבל את התפילה שלו, אז אם אין מכן אינה מספרך אשר כתבת, תמחוק אותי מהספר התורה שכתבת. אז הקדוש ברוך הוא כן הקשיב לו, אבל כללת צדיק עושה רושם גם אם הדברים לא מתקיימים. ראינו את זה בעוד מקומות אצל יעקב אבינו. אז ממילא זה התקיים בפרשה אחת, פרשת תצווה, כאילו הקדוש ברוך הוא מחק אותו מהספר. איזה ספר? החומש. לא כל החומש, כי לא התקיימה הכללה, כאילו הסיבה לכללה, אבל לפחות הפרשה הסמוכה לפרשת כתיסה, פרשת תצווה, השם של משה לא מופיע. טוב, זה וורט יפה, אם כי אמר את זה בעל הטורים שהוא היה ענק, אבל זה לא סתם וולט של איזה עם הארץ, זה וולט של אדם שכתב את ארבעת הטורים. אז צריכים קצת להתבונן בזה. במה צריך להתבונן פה? צריך להתבונן פה למה דווקא נבחרה פרשת תצווה מבחינת התוכן של הפרשה, ששם השם של משה רבנו לא מופיע. זאת אומרת, אין ספק שיש קשר, יש קשר בין דמותו של משה רבנו ובין העובדה שדווקא בפרשת תצווה שמו נמחק, שמו לא מופיע. ואת הקשר הזה ננסה להסביר. בכל אופן, למה אנחנו מדברים על משה רבנו? היום בלילה, מחר זה זין באדר. זין באדר זה יום הולדת ויום פטירה של משה רבנו, ובאמת כיוון שלא נודע קבורתו, יש מנהג למעשה שכל אותם אנשים שמתעסקים עם מתים, קברה קדישה ומסביב, אז נוהגים בזין באדר להתענות לזכר משה רבנו שלא נודע קבורתו, ובלילה הם עושים סעודת מצווה, סיום וכו'. על כל פנים, הנושא של זין באדר הוא יום פטירת משה, הוא גם יום לידת משה, והדבר הזה קשור היטב לפורים. איך זה קשור לפורים? אז נראה את הגמרא. הגמרא אומרת במסכת מגילה, דף י"ג עמוד ב', כך אומרת הגמרא, פורים, אז הפיל פור הוא הגורל. הפיל פור הוא הגורל, זה הפסוק, ואז הגמרא מפרשת. אגב, בהערת שוליים, במאמר מוסגר, המהר"ל כבר מציין בספרו אור חדש שפורים במסכת מגילה ומגילת אסתר הם הדבר היחיד שבו אנחנו מוצאים בתלמוד הבבלי, גם בירושלמי לא בדקתי, אבל בתלמוד הבבלי, שיש הרבה מאוד פסוקים שחז"ל בגמרא מפרשים את זה פסוק פסוק. כלומר, לוקחים פסוקים לפי הסדר ממגילת אסתר ונותנים לזה פרשנות חזלית. זה בדרך כלל קיים במדרשים, אבל לא בגמרא. כידוע, כל אגדה, כל מדרש שמופיע בגמרא, במיוחד בבבלי, יש לזה משמעות כפולה ומכופלת. אלו מדרשים הרבה יותר מוסמכים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר משמעותיים. טוב, זה במאמר מוסגר, אני רק מציין את זה. אז הנה דוגמה, יש פה פסוק, איפיל פור הוא הגורל.
למה זה?
למה זה לא מסביר, אבל אני חושב שיש לזה הסבר. הסבר אולי זה בגלל שמסכת מגילה, ובכלל מגילה זה דבר שדומה לספר תורה. כתוב שיש הרבה דינים שדומים לקריאת התורה, זה גם התקופה שעזרא התקין את קריאת התורה בצורה, בכלל בתי כנסת מופיעים במסכת מגילה. למה בתי כנסת מופיעים במסכת מגילה? בגלל שזו התקופה שהתחילה בתי כנסת. בבית ראשון היה עוד בית מקדש עם שכינה ששרתה בתוכו, אז ממילא לא היו בתי כנסת, לא היה צריך בתי כנסת, לא הייתה תקנה להתפלל במניין. אם נזכר בית כנסת בספר ימיהו, הכוונה בית שמתכנסים בו לבית ועד מאוד או פוליטיקה או אני לא יודע למה. המילה בית כנסת, כמה שאנחנו קוראים בית כנסת, מקדש מעט, מתחיל מבית שני ואילך, אנשי כנסת הגדולה ואילך, כי זה באמת מקדש מעט, כי המקדש אפילו כשהוא כבר נבנה הוא לא היה כמו בבית ראשון, כבר לא שרתה שם שכינה. אז מלא זה היה מקום עבודה, זה היה גם מקדש מעט, לא קורבנות ולא קטורת, אבל עבודת השם בלב, תפילה. אוקיי, על כל פנים, אז כנראה בגלל שזה קשור לתורה שבכתב, המגילת אסתר דומה כעמיתה של תורה, יש כמה רמזים שזה נתקן על ידי אנשים שהתקינו את קריאת התורה, אנשי כנסת הגדולה ועוד עניינים. אז שם מדברים הרבה על בית כנסת, דיני בית כנסת, דיני ספר תורה, וכנראה בגלל זה, אבל המהר"ל לא אומר את זה. המהר"ל רק מציין את העובדה. טוב, נחזור להגמרא. הפיל פור הוא הגורל, תנא. כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח המן שמחה גדולה. אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה. זאת אומרת, היה פה גורל, זה בדיוק נפל על אדר, והוא ידע שמשה מת באדר. וכיוון שמשה מת באדר, הוא ידע שמשה הוא הרבן של כל הנביאים, כמו שכותב הרמב״ם, משה רבנו הוא הענק שבענקים, אז אם הוא מת בחודש מסוים, זה חודש שאין בו מזל לישראל. כיוון זה חודש שאין בו מזל לישראל, אז זה סימן טוב להצלחה שלו להשמיד או להרג או לאבד באותו חודש את עם ישראל. אז לכן הוא שמח. ולא היה יודע אותו רשע, זאת אומרת המן לא ידע שבשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד. הוא גם מת וגם נולד בשבעה באדר. זה מאוד מעניין. שמעתי פעם שיעור מהרב גולדוויך זצ"ל בשירה שקרן ביבנה, שהוא שאל למה הגמרא צריכה להוסיף הוא לא ידע שהוא מת ונולד באותו יום. זה היה לומר, הוא ידע שהוא מת, לכן הוא שמח שזה באדר, אבל לא ידע שנולד. אז מה התחדש לו? התחדש לו המידע שהוא לא רק מת בזיין באדר, אלא גם נולד בזיין באדר. למה צריכים לחזור? הוא לא ידע שמת ונולד. אוקיי, אני לא זוכר מה הוא ענה, אבל אני חושב שהתשובה היא פשוטה. הרי, אז למה אם הוא נולד ומת באותו יום זה שונה? קודם כל, כי הוא נולד, אז זה שמחה, כן, למה שהוא מת. אבל יש פה דבר נוסף, הגמרא בראש השנה אומרת, מספר ימיך המלא, מלמד שהקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים מיום אל יום. שהוא, משה רבינו אומר, היום אנוכי בן 120 שנה. מה זה היום אנוכי בן 120 שנה? היום אומר משה אני אמות, וזה בדיוק מיום אל יום. נולד בזיין באדר ומת בזיין באדר, אז לכן הוא לא ידע את הקשר בין יום ההולדת ליום המוות. הקשר בין יום ההולדת ליום המוות הוא הסימן, הוא ההוכחה שיש פה איזו שלמות נפלאה. גם 120 שנה זה שלמות, ו-120 זה מספר של שלמות, לכן 120 אנשי כנסת הגדולה ועוד כל הנושאים האלה. על כל פנים, המושג הזה של משה רבנו חי 120 שנה מיום אל יום מראה את מספר ימיך המלא, מראה על מליאות, על שלמות, על הרמוניה, על גדלות. זה התקיים פה משה רבנו, הגמרא אומרת, זה התקיים גם בדוד המלך ובאבות הקדושים, כי שם אנחנו לא יודעים את התאריכים שלהם, את דוד המלך כן יודעים, זה בשבועות, אבל אני לא חושב שאנחנו יודעים את היום הולדת ויום הפטירה של האבות. יצחק כן יודעים, זה פסח, אבל אני לא חושב שיודעים של אברהם ויעקב. טוב, לא משנה. בכל אופן, זה העניין של משה רבנו. עכשיו, לכן המן, למרות שהוא שמח, לא הייתה סיבה לשמחה. הוא היה יודע את כל התמונה, אבל לא היה שמח. אוקיי. עכשיו שימו לב, מה יש לנו פה בגמרא? מי שמתעמק, הרי הגמרא לא סתם אומרת לנו וורטים ומה יסלח. הגמרא אומרת פה יסודות, רעיונות. הגמרא מציבה פה את המן מול משה. יש לנו כאן זה לעומת זה. והצבא של המן לעומת משה היא הצבא מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד עמוקה. קודם כל מדברים פה על הפור. לפורים קוראים פור על שם הגורל. זאת אומרת, זה סתם קשה, דיברנו על זה כבר מסתמה. זה הרי דבר טריוויאלי, שהתאריך של השמיד להרוג את היהודים היה על פי גורל. אז זה נהפוך, והתאריך הזה הפך להיות ליום ששון לשמחה, כי השם הפך את היגון לשמחה, את האבל ליום טוב וכו' וכו'. אבל מדוע, בגלל שהתאריך נקבע על פי הגורל, זה הופך את זה ליותר שמח, יותר חשוב, מאשר אם התאריך היה נקבע על פי עיון בלוח שנה. כן, היום אתה רוצה לקבוע פגישה אצל הרופא שיניים, או עם איזה אדם חשוב, אז מיד המזכירה בודקת את הלוח שנה, ולפי זה רואה מתי יש מקום וקובעים זה. מתי זה מתאים, כל מיני בחינות. למה? בגלל שזה היה על ידי פור, על ידי גורל, זה איזה משמעות עד כדי כך עמוקה, שקוראים לזה, את החג קוראים על שם, זה טריוויה. זה כאילו היית אומר שכשהם החליטו לשבת להרוג את היהודים, אחשוורוש והמן, אז הוא שילם 10,000 שקל. אז שיקראו לזה חג 10,000 שקל. או הם נפשו כובעים אדומים, אז שיקראו לזה חג האדום. אתם מבינים, זה לא ברור מדוע פורים על שם הפור. כנראה שהגורל הוא מאוד מאוד משמעותי, אצל המן לפחות, כן? ולכן גם ההבנה הפוך הוא משמעותי. למה זה כל כך משמעותי? אז אתם בטח יודעים, לא? הנה, זה יהיה בפרשת השבוע, פרשת זכור. מה אנחנו קוראים? מה הפסוק אשר קרחה בדרך? קרה מלשון מקרה, קרה מלשון קרי וטומאה, קרה מלשון קור שקירר את האמבטיה. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם מאפיינים מאוד משמעותיים של המן. במיוחד המקרה, הכל מחובר, כן? מקרה זה טומאה, כי כל דבר שהוא קדוש הוא מתוכנן, הוא דבר שהוא, מה זה בפירוש המילה קדושה? שהדבר מכוון, הדבר הוא לשמה, הדבר הוא מתחבר לאיזה אידיאל גדול, זה המושג של קדושה. אז ההפך מזה, זה הדבר מקרי, הדבר הוא קואינצידנטלי, הוא סתם ככה מקרה, ככה אני זורק איזה קובייה, אוקיי, בסדר. אז אפילו המן הרגיש שזה צריך עוד סיוע, אז הוא אומר, יש פה סיוע. כי זה נפל על הדר, והדר זה יום פטירה של משה רבנו, זה הוא ידע. אוקיי? אבל אנחנו אומרים, לא, זה לא מקרה פה. משה נולד בזיין באדר ומת בזיין באדר, ובגיל מאוד מתוכנן, גיל 120, 120 זה שלמות, ולכן זה ההפך הגמור. במילים אחרות, אנחנו רוצים להראות זה לעומת זה, המן לעומת משה, או אם תרצו את עמלק לעומת עם ישראל, אז אנחנו בעצם לוקחים את הגורל כסימן, כאינדיקטור להבין מדוע אנחנו שונאים כל כך את עמלק. מדוע זכור את אשר עשה לך עמלק, אשר קרחה בדרך. כי כל התפיסת עולם שלו, כל הוולטשאום שלו, כל החיים שלו, על מה הם בנויים? הם בנויים על הסתכלות לא רצינית, לא מתוכננת, לא מקודשת. הכל מקרה, מקרה, הכל מקרה, אין אמונה. אין תוכנית לעולם, הכל הולך בדרך של מקרה. הכל, ולכן עמלק הוא ציניקן חסר תקנה, כן? ראשית גויים עמלק, אחריתו עדי עובד, אין לו סיכוי. תמחה את זכר עמלק, למה? כי הקיום שלו הוא אנטיתזה על הקיום שלנו. ומי השיא של עמלק שאנחנו מכירים באופן אישי? אולי הגג, אבל יש לנו יותר מזה, מי שכמעט הצליח לבצע את התוכנית הנאצית שלהם, זה המן. המן להשמיד, להרוג ולאבד עם שלם, כמו לול העבדים ולשפחות נמכרנו, הכרשתי, אומרת אסתר לאחשוורוש. אבל כאן אנחנו מדברים על לקחת אנשים כמו בהמות, כמו שהנאצים עשו, דחפו אותם כמו בהמות תוך קרונות, על מנת להשמיד אותם. דרך אגב, יש פילוסוף יהודי, שאני חושב שהוא עדיין חי, זקן מאוד כבר, ידוע, פילוסוף, היסטוריון, ג'ורג' סטיינר, אני חושב שהוא פרופסור באוקספורד או בקמברידג' משהו, יהודי גרמניות שעבר את השואה. הוא אמר וורט מאוד נכון, הוא לא דתי, הוא לא ידע כלום, אבל ביהדות, ידע המון חוץ מיהדות. אבל הוא אומר פה בעצם נקודה נפלאה, מדוע השואה זה היה דבר כל כך נורא? זה לא היה כדאי לגרמנים. לא היה להם אלמנט יותר פטריוטי ויותר אוהב את גרמניה ויותר עוזר לגרמניה עם המוח שלהם במדע, באמנות, בבנקים, בכלכלה, בפיננסים. לא היה להם יסוד באוכלוסייה שהיה יותר באופן יחסי. הגרמנים היו צריכים להרים אותם על נס, לחבק אותם. לא, הם מוכנים להפסיד את היהודים, את כל האוכלוסייה הזו, כן? ולהפסיד, להרוס את... אגב, אצל ספרד היה דבר דומה. גירוש ספרד גרם ברבות הימים לירידה של ספרד. היה בעיתון, יש עיתון במדריד, אל פייס או משהו כזה, קוראים לזה, והוא הביא לא מזמן נאום של חבר פרלמנט מהמאה ה-19 שבפרלמנט הספרדי במדריד. הוא אמר ספרדים טיפשים, והוא רצה שיחזרו יהודים לספרד. אנחנו גירשנו את היהודים ב-1492, כן? שימו לב, 1492, ספרד הייתה המדינה הכי מפותחת והכי חזקה בעולם, עם הקולוניות והגילויים והכל וזה, וכסף והכל, כן? מי היה שר האוצר שלנו? דון יצחק אברבנאל. מי היו חכמי האסטרונומיה? משפחת קרסקס. מי היו הפילוסופים? מי היו החכמים? מי היו העשירים? מי היו אנשי חצר המלך שעזרו לנו לכל? ואנגליה לידינו היה כלום. היום תסתכלו, אנגליה היא מלכת העולם, כן? השמש לא שוקעת מעל האימפריה הבריטית, היו אומרים בימי המלכה ויקטוריה, זה היה בימי המלכה ויקטוריה, כן? ואנחנו ספרד, מה אנחנו? ארץ מוזנחת וענייה ועלובה, כן? אז היהודים הוסיפו, והיו תקופות שיהודים הוסיפו המון. בספרד היהודים הוסיפו באותה תקופה סמוך לגירוש המון, כן? דון יצחק אברבנאל היה שר האוצר, אברבנאל הגדול, המפרש התנ"ך הנפלא, ואותו דבר, היהודים בגרמניה, ברפובליקה הוויימרית, היו ממש, הם היו כל המנוע מאחורי ההצלחה התרבותית, מדעית, כלכלית של גרמניה. והנאצים, מי שיהיה כדאי להם, הם לא היו אויבים, לקחו אוכלוסייה שלהם עצמם להשמיד, להרג, לאבד. זה דומה מאוד להמן, זה השנאה התאומית הלא הגיונית, לא רציונלית. הוא היה מוכן לשלם 10,000 שקל, זה כנראה יותר מה שהיום 10,000 שקל בבנק, כן? ולקנות אותם על מנת מה? על מנת להשמיד, להרוג ולאבד אותם. זה מראה על טירוף, זה מראה על שנאה שהיא כל כך לא רציונלית, שהיא פשוט מחלת נפש נוראה, כן? זה המן. ומה זה נובע? כי בין כל מקרה אין שכר, אין עונש, אין דין, אין דיין, אין כלום, כן? זה המלאק, זה המן שמביא את זה לידי ביטוי משהו אולטימטיבי. זה... משה רבינו הוא בדיוק ההפך הגמור מזה. משה רבינו הוא שלמות, הוא יראת שמיים, הוא עבודת השם, הוא האדם הכי קדוש והכי גדול שחי אי פעם בעולם מאז אדם הראשון לפני החטא. אומר הרמח"ל שהאדם הראשון לפני החטא היה במדרגה יותר ממשה רבינו, אבל אדם הראשון אחר החטא, מי שנאמר עליו בת חסרי ומעט מאלוקים, אלוקים הכוונה מערכים, לא הקדוש ברוך הוא חלילה, אבל תחסרי ומעט מאלוקים, זה נאמר על מי? זה נאמר על משה רבינו. כן? אנחנו אומרים זה לעומת זה, שלמות, תכנון, הכל ממש נפלא, נגד זה המן, הכל מקרה, הכל ציני, הכל זלזול, הכל אירציונלי, אך ורק עם שנאה עמוקה ותהומית שאין לה שחר, שאין לה מטרה, שאין לה הסבר. זה בעצם היסוד של המן, זה היסוד של הפור. לכן הכל הולך עם פור, הכל הולך עם גולל, גולל הפירוש, זה מקרה. ובמילה הכל הולך עם תומה והכל הולך עם קירור האמבטיה. עכשיו נלך עוד יותר עמוק, נלך עוד יותר עמוק. ממה נובעת השנאה, השורשים של השנאה שלנו לעמלק? איך מותר באמת למחות את זכר עמלק? איך מותר לסנוע? איך מותר להרוג? כן, זה נשמע שיא הגזענות. כן, זה דבר לא יומן. על זה כבר כתוב למשה סולובייצ'יק, הרב מביא את זה בערי קדם, מסביר שהעמלק זה לא משהו אתני, זה לא משהו גזעי. מה זה עמלק? עמלק זה אותו עם, אותה קבוצת אנשים שהיא שמה לה למטרה עליונה את הלפיד של שנאת ישראל ושנאת אלוקים ושנאת הטוב. אז יכול להיות שבאמת עמלק זה, דיברנו קודם על הנאצים, זה גרמניה. דיברנו על זה גם כן, שרבי יוסף חיים זוננפלד סרב לקבל בשער יפו פה את הפנים של הקייזר הגרמני של וילהם השני, כי הייתה קבלה בשם הגר"א שהאומה הגרמנית היא באמת זרע עמלק או נוהג מעשה עמלק, אין בחינה של עמלק של דורנו. אני קורא ספר, קוראים לזה רקוויאם גרמנית, זה על תולדות היהודים ב-200 שנה לפני היטלר בגרמניה, וזה מעניין מאוד לראות אחרי האמנציפציה שיהודים קיבלו שוויון זכויות והכל, איך המשיכו להתעלל בהם גם אחרי שהם הראו את דתם. הנרי היינה היה משורר גרמני מאוד מפורסם, הוא התנצר, אבל הוא אהב את היהדות שלו, הוא לעג לכל מיני דברים כמובן, החלק לא היה מתנצר, אבל הוא התנצר, אבל הוא לעג עוד יותר לגרמנים, עד כך שהוא כבר לא יכל להישאר בגרמניה והוא עבר לגור בפריז, אפילו קבור בפריז. כן? אז כל האנשים האלה, כל היהודים האלה לא יכלו, גם אחרי שקלמנו להם להיכנס לאוניברסיטה ולעשות דוקטורט והכל, הם לא יכלו לקבל משרות באוניברסיטה, הם לא יכלו להתמנות לעורכי דין, לא יכלו להתמנות לפקידים בכירים, למרות שהם היו חכמים מאוד. כן? והרבה מהם באמת או עזבו את גרמניה, עברו לשוויץ, לצרפת, לאנגליה, לכל מיני מקומות. וראית איך השנאה מושרשת גם אחרי האמנציפציה של נפוליאון הביא לאירופה. אמנציפציה זה שוויון זכויות של יהודים ומיעוטים אחרים. כן? הם למעשה ניצלו כל פסיק בחוק וכל דבר איך להמשיך לטרטר את היהודים. הייתה שם שנאה מאוד מאוד מושרשת כל השכבות, גם אצל האנשים הפשוטים וגם אצל האינטליגנציה, גם אצל האנשים המלומדים. זה שנאה מושרשת, שנאה איומה. היו בעוד מקומות, גם בפולין היו משתה בלגן וכל הדבר. כן? אז השנאה הזו היא שנאה של מאז ומעולם, והשורשים של השנאה העמלקית הם בעצם כתובים בזוהר ובמדרשים. עמלק זה בחינה של הנחש הקדמון, נחש הקלטון זה מלשון עמלק, אומר המערב, ואנחנו שומעים את הדמיון באותיות. כן? אותו נחש קדמוני הוא שורש הרע, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, והוא הביטוי אחר כך של העמלקיות. לא נדבר על עמלק כבן אדם, אנחנו לא יודעים הרבה על עמלק נכדו של עשיו, אבל אנחנו יודעים על האתוס, על הגישה התרבותית, על כל התפיסת עולם העמלקית עד עצם היום. אז היום עמלק מסתם זה האסלאם, כי הם חרטו על דגלם את השמדת עם ישראל. איראן, צלב, אני לא יודע. כל אופן, הדברים הללו, הם חוזרים להנחש הקדמה. עכשיו שימו לב, משה רבינו כתוב נולד מהול. נולד מהול. הייתה לי קושיה מעניינת על זה. אתמול היה לנו שמחה במשפחה, נולד לנו נין, ואתמול היה בין. כן. אשתי אומרת, I was always great. No, I'm a great grandmother. לי זה נשמע יותר טוב. כן, סבא לבא, סבא לבא. אוקיי, אז ברוך השם, התחתנו צעירים, וזה בת של בת של... בת של... הכל פנים, אז דיברתי, הייתי הסנדק ודיברתי, אז אמרתי, אני לא מבין דבר אחד, איך אנחנו מהללים את משה רבינו שהוא נולד מהול? שמעתם בטח את המהר"ל, מה? סליחה? לא, זה עוד קושיה, זה אתה יכול לשאול. אבל אני שאלתי משהו, אני שאלתי, כולם מכירים את המהר"ל, בטח שמעתם על המהר"ל, מהר"ל נפלא מאוד, על הגמרא, ששאל טורנוס רופוס על השעה את רבי עקיבא, כן? מה נעים יותר, מעשה הקדוש ברוך הוא או מעשה בני אדם? טורנוס רופוס שהיה לשעה, הוא היה אומנם פילוסוף ותיאולוג, אבל הוא ציפה ש... עקיבא בטח יגיד מעשה הקדוש ברוך הוא נעים חשובים יותר, ואז הוא יפיל אותו בפח, הוא יתקיל אותו. כן, מה? רבי עקיבא הגדול חכמי ישראל אומר שבן אדם יותר מהקדוש ברוך הוא, אבל רבי עקיבא ידע לחשב כמה צעדים קדימה, הוא הבין למה הוא חותר, הוא ענה לו ככה בפני בוקר, כן, עדיין מעשה אדם יותר נעים. טורסופוס נהיה מאוד דתי, נהיה מאוד חרדי. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? זה אדם יותר מהמרות. אמר רבי עקיבא, בוא אני אוכל לך, לקח שיבולים, אמר לך, תאכל שיבולים, לקח איזה לחמנייה יפה, איזה עוגה טעימה מהמאפייה פה, משהו מאוד משובח, המדבר שלנו. ומה יותר טעים, שיבולים או הגלוסקנה? בטח שהגלוסקה, העוגה לחלה, מי עושה את העוגה ואת החלה? בן אדם. הקדוש ברוך הוא ברא רק שיבולים. רואים שמעשה אדם, רואים שמעשה אדם יותר נעים ממעשה הקדוש ברוך הוא. ואז מדברים על עוד דוגמאות, ובסוף הוא אומר, בסוף אומר רבי עקיבא, והנה קח דוגמה, ידעתי שעל זה אתה הולך לשאול אותי, כן? שהקדוש ברוך הוא כביכול בורא אדם לא שלם. הוא צריך תיקון. מהו התיקון? התיקון זה ברית המילה. אז יוצא שמי מתקן את האדם שהוא לא שלם, שהוא לא מתוקן? המוהל. אבא שלו עם המוהל. אז הוא המתקן את האדם שנברא, חסר. כל יתר כחסר דמי. עולה זה יתר, מיותר, אז מה זה חסר? אדם נולד חסר. באמת אברהם אבינו, כשאמרו, כתוב, יתהלך לפני ויהיה תמים. מתי אדם נהיה מושלם? יהודים נהיה מושלם כשהוא עבר ברית מלח. עכשיו, אבל מי עושה את זה? בן אדם. בטבע, בלידה, הוא נולד עם בעיה. צריכים לתקן אותו. אז זה אתה שואל אותו. אבל תדע לך שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. ואני מבין מתוך דברי המהר"ל, או ככה אני מפרש, לצרף בהם את הבריות, אנחנו נהיים בעלי תפקיד. הקדוש ברוך הוא השאיר לנו תפקיד בבריאה. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה כביכול שותפים במעשה בראשית. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזו שיש לנו משימה, יש לנו אתגר, יש לנו פעולה שאנחנו עושים להשלים את הבריאה של האדם על ידי הקדוש ברוך הוא. אין לך בריאה יותר גדולה מהאדם, נזר הבריאה. ואיך האדם נהיה מושלם? על ידי ברית מילה, שאת זה עושה האדם, המוהל עושה את זה, אבל האדם מתקן את האדם. אז מה אנחנו רואים פה? שיש משמעות מאוד חשובה ומאוד עמוקה לברית המילה, שבזה אנחנו נהיים שותפים לעשה בראשית. זה גדלות האדם, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שנהיה שותפים לעשה בראשית. אבל אם משה רבינו נולד מהול, אז לכאורה אין פה שותפות במעשה בראשית. הוא כאילו נולד, יצא, כאילו יורד, ולא גשם שמגדל את השיבולים, אלא יורד, יורדים עוגות מהשמיים.
הוא בעלי בנייה, הוא תוג אחר של בן אדם.
מה הגדרה של משה רבנו? אז אני חשבתי, הגדרה של משה רבנו, את זה המהר"ל כן אומר במקום אחר, לא במקום הזה, לא לגבי, את השאלה הזו המהר"ל לא שואל, אני שואל על המהר"ל. אבל המהר"ל אומר יסוד במקום אחר, באור חדש. כתוב בגמרא בחולין, המן מן התורה מניין, משה מן התורה מניין ואסתר מן התורה מניין. אז המן מן התורה מניין ואסתר מן התורה מניין, אנחנו מבינים. כלומר, למרות שהם מופיעים בכתובים במגילת אסתר, אבל הם כבר רמוזים בתורה. איפה רמוז אסתר? שנאמר, אנוכי אסתר אסתיר את פניי. מבחינה של נס נסתר, רואים את זה נסתר. צניעות ועוד כל מיני דברים. איפה רמוז המן? המין, העץ הזה שאמרת לך לא תאכל, אכלת ממנו. המין, העץ, הימנון, זה אותיות המן. אוקיי, אבל כתוב גם שם משה מהתורה מניין. זאת אומרת, משה מן התורה מניין, כל התורה זה משה. צריכים להביא כאילו מקור למשה מהתורה. משה, הוא כתב את כל התורה בספר שמות ואילך לבדי. אז הוא מופיע, כן? אלא הפירוש הוא, אומר המערב, כל אלה ששואלים מהתורה מניין הפשט שהם מהווים מושג יסוד, הם מהווים סוג של רעיון שהוא קיים, ואם הוא לא היה מתממש היו צריכים להמציא אותו. זאת אומרת, גם משה, גם המן וגם אסתר הם מושגים בסיסיים, ראשיתיים וקמאיים, כן? עוד לפני שהם התממשו, עוד לפני שהם קרמו אור וגידים. כלומר, אנחנו רואים שמשה, אנחנו רואים שמשה נחשב למושג יסוד מחויב המציאות. חייבים, נו תבוא. מה הבעיה? אני מתכוון לומר, אם משה לא היה נולד, היה צריך למציא אותו. משה, חייבים משה, אחד כמו משה. זאת אומרת, הוא בבריאה, הוא עוד לפני שהוא נולד לאמו יוכבד ולאביו אמרם, הוא כבר עלה במחשבה באופן ספציפי. מה המקור? כי כתוב בשגם ובשר והיו ימיו 120 שנה, אז יש פה רמז למשה, בשגם זה גימטריה משה, בשגם, שין מופיע שם, ובית וגימא זה ה', בשגם, משה. ו-120 שנה זה ימי חיים של משה רבנו, מה שרואים פה מספר ימיך המלא, ימים של שלמות 120, לכן דרכים על 120, ונולד באמת באותו יום, מספר ימיך המלא. טוב, על כל פנים אנחנו רואים שמשה זה מושג יסוד שחייב להיות קיים. עכשיו בואו שימו לב, אדם הראשון לפני החטא גם יש לו מצוות. הגמרא בסנהדרין והרמב"ם מביא את זה בפרק ט' מלכות מלכים על שישה דברים נצטווה האדם הראשון, הוסיף לנוח עוד מצווה עבר מן החי. מכאן שבע מצוות בני נוח, אבל כאן שש מצוות מתוך השבע כבר נצטווה האדם הראשון, שנאמר ויקחר וכתוב בגן לעובדה ולשומרה. אז לעובדה ולשומרה מרמד שיש לו מצוות. כאן שואלים, הקדמונים כבר הרבה מהם שואלים את זה, אבל אם האדם הראשון לא היה לו יצר הרע, אם האדם הראשון לא היה יצר הרע, אז מה זה לעבוד ולשמור? מה זה לעבוד את השם? מה המשמעות של זה? זה כמו מלאכים, אין לו יצר הרע, אז אין לו בחירה. אין לו בחירה, אז אין משמעות לעבודת השם. מה זה לא עובדה ולשומרה לעשות מצוות?
מי אמר שאין לו בחירה?
אם אין לו יצר הרע, זה לא בחירה. זה כמו מלאך. רק אחרי זה כתוב שאני היצר הרע, לא?
הבחירה זה מושג, זה לא, אי אפשר להסביר את הרמב״ם והאמת בשקל.
מה?
מה שהרמב״ם אומרים בו נמוכים על האמת בשקל. היה כאילו...
אז יש עם זה תשובה יותר... התשובה הכי יפה זה מה שראיתי אצל הרב דסלר, זה נוסס על הרמב״ם, לא על הרמב״ם, על הרמב"ן. אני לא זוכר את כל הפרטים של הביסוס, אבל התשובה היא מאוד אלגנטית, מאוד עמוקה ויפה. אומר ככה, ודאי שהיה יצר הרע גם לפני חטא האדם הראשון. אבל מה? לפני חטא האדם הראשון, האדם היה טוב. היצר הרע היה קיים, היה חיצוני. מה היה היצר הרע? מי היה היצר הרע? הנחש. הרע היה בנחש. אחרי החטא, אז יצר לב האדם רע מנעוריו. משעה שננער לצאת ממעי אמו, אל, הוא כבר רע. הוא כבר רע. הטוב הוא חיצוני. זאת אומרת, האם הטוב הוא אינהרנטי, הוא חלק מהאדם, או הרע הוא חלק מהאדם? אז לפני החטא, הטוב הוא כבר האדם. האדם הוא טוב. האדם כל כולו הוא טוב. בשביל רע יש לנו בריאה חדשה חיצונית, קוראים לה הנחש. אחרי החטא, אז האדם הוא בעצם רע. מתי נכנס בו יצר הטוב? בבר מצווה. למה בבר מצווה? אז אני הסברתי את זה פשוט. תינוק כשהוא נולד, הוא יודע להרוס, הוא יודע לקלקל, הוא יודע להעיף, יודע לתת מכות, הוא ממש לא צריכים לחנך אותו. הוא יודע להרוס ולהחריב ולהזיק, הוא יודע לבד. כן? לא חזק כל כך, אבל אם לא תשמור עליו ולא תחנך אותו, לא תעלף אותו, יצא פרק, כמו מוגלי בג'ונגל של קיפלינג. כן, קראתם עליו? גדל בקרב בעלי חיים, הוא היה כמו אחד מבעלי חיים, כמו זאבים, כמו אריות, כמו נמרים. החינוך, כן, האמא אומרת לתינוק, לא, לא, חמודי, זה לא, זה לא בסדר, לא כך עושים, לא מרביצים למטילדה או לרחלי, כן, אלא עושים נחמד והכל, ואז התינוק עושה נחמד ומוריד סטירה. לא, צריך לחנך אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבאמת התינוק מקבל סוכריה כל פעם, משהו לא זוכר, הוא רוצה נחמד, רחלי נחמד, נחמד, ככה מחנכים. ככה האמא מחנכת, ככה הילד מתחנך, ולכן בבר מצווה נכנס ביצר הטוב, כי בבר מצווה הוא בר דעת. עד אז הוא נקרא קטין, נקרא קטן, לא בר דעת. בבר מצווה נקרא בר דעת. ברגע שהוא בר דעת, אפשר לשליט את השכל על הרגש. אבל הרגש הוא רע. יצר לב האדם רע מנעוריו. אדם הוא הרסני מטבעו. זה קרה אחרי החטא. לפני החטא האדם היה טוב מטבעו. וההרסנות זה היה נחש. הנחש בא מבחוץ, הוא ניגש לאישה, כן, ודחף אותה וייעץ לה לאכול מפרי עץ הדעת, ולאט לאט זה גרם לכל ההידרדרות. עכשיו שימו לב, כתוב על משה רבנו, הוא האדם היחיד שעליו זה נאמר, הרמב"ם חוזר על זה פעמיים תוך כדי דיבור, שמשה רבנו נהיה מלאך. משה רבנו כבר בעצם לא הייתה לו בחירה, הוא נהיה מלאך, מלאך אין בחירה. הרמב"ם כותב שמיד אחר מתן תורה, אז כתוב, לך אמור להם, תגיד לעם ישראל, שובו לכם לאוהליכם. ואתה פה עמוד המדים. מה למדת? שכל הנביאים כשהגבורה מסתלקת מהם חוזרים לאוהלם, שהוא צורכי הגוף כולם כשאר העם, חוזרים לחיים החומריים, כן? לפי כך הם פורשים מנשותיהם, רק הכמרים פורשים מנשותיהם, יהודים גם נביאים, הם חיים חיי משפחה ויש ילדים והכל. משה רבינו לא חזר לו הלא הראשון, לפי כך פירש מן האישה לעולם ומן הדומה, ונכשלה דעתו לצור העולמים, ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם, וקרן אור פניו, ונתקדש כמלאכים. משה רבנו נהיה כמלאך. אומר המשך חוכמה, זה הפירוש, גם בך יאמינו לעולם. מה פירוש גם בך יאמינו לעולם? הרי איך אפשר להגיד דבר כזה, גם בך יאמינו לעולם? אז למשה אין בחירה. אם יאמינו בו לעולם שהוא לא יעשה דבר רע, אז אין פה בחירה. נכון? אין לו בחירה, כי הוא יתקדש כמלאכים. כן? אפשר לקשות על חטא מי מריבה, אבל זה מתולד סופי הרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, לא במורה נבוכים, הרמב״ם בשמונה פרקים. הרמב״ם בשמונה פרקים אומר, חטא מי מריבה, איך אתה משה רבנו? אומר, החטא הזה אולי היה חטא. הוא היה חטא בגלל שהוא היה משה רבנו. בשביל משה רבנו זה חטא, כי הוא הנציג, הוא המלאך, מלאך זה שליח, של השכינה בקרבנו. לכן כל מה שהוא עושה, אנחנו חושבים שזה רצון השם עד הסוף. אז אם משה כועס, אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא כעס. הקדוש ברוך הוא לא כעס. לכן זה נחשב לחטא, אבל בעצם זה לא חטא. כי בין אם מדברים לסלע או בין אם מכים לסלע, זה הרי נס שיוצא מים. אם זה היה חטא, לא היה יוצא מים כשהוא מכה בסלע. והם יכולים לעקוד בסלע בלי סוף, המכה להישבר, אבל מים יצאו מהסלע. כן? וקודם לכן גם כן באמת היה נס, הוא הולכה בסלע ויצאו מים. כן, אך בסלע ויצאו מים. אז בסלע אך ויצאו מים. הדבר הזה הוא רק חטא בגלל שהוא כזה ענק, ואנחנו חושבים שהוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. אבל מבחינתו זה לא חטא, כי הוא באמת התקבל לשם שמיים, הוא לא התקבל לחטא.
למה עשו לו נתנת
חטא? גרם לתקלה. למה סוקלים שור? סוקלים שור שנרבה, בגלל שהוא גרם לתקלה לבן אדם. גם לאנדר, משה רבנו, הדבר הזה, יען לא האמנתם מילה קדשני, הוא לא חטא, אבל הוא החמיץ הזדמנות לעשות קידוש שם שמיים. אם הוא היה מדבר לסלע זה היה קידוש השם. למה? כי זה היה מראה על הרמוניה. זה היה מראה שהטבע משתלב באופן הרמוני עם רצון השם. ברגע שזה מכה, כבר מאבק בין הדבר השם לטבע. הקדוש ברוך הוא כאן רצה שתהיה הזדמנות לחילל השם. לא כתוב שהוא חילל את השם, אלא לא האמנתם לי להקדישי, הכוונה אתם החמצתם הזדמנות להקדיש את השם. זה ככה מסביר הרמב״ם בשמונה פרקים. בכל אופן, אז זה הפירוש גם בחי ימינו לעולם, באמת כבר לא יכול לחתור. למה? כי הוא באמת מלאך, מלאך לא יכול לחתור. מלאך אין לו בחירה, משה רבינו אין בחירה. יוצא שמשה רבינו, שימו לב, משה רבינו הוא מהווה בעולם הזה, באותם 40 שנה במדבר, לטוב את מה שהנחש מהווה לפני החטא הקדמון לרע. הנחש הוא חפצה של רע. משה רבינו הוא חפצה של טוב. הנחש אין לו בחירה להיות טוב, הוא נוצר להיות סטרה אחלה. ואחר כך נוצר ממנו גם המלאק. למשה רבינו אין אפשרות כאילו להיות רע, אלא גם בחי ימינו לעולם, מפני שהוא נהיה מלאך. הרמב"ם אומר את זה עוד הפעם, כמה שעות. אז יוצא שבאמת זה לעומת זה ברא אלוקי. משה רבינו הוא הטוב, לכן קוראים לו גם טוב. השם העיקרי שלו, אנחנו קוראים לו משה, כי מלמיים משיתיו. אבל זה שם שהוא קיבל יותר מאוחר, מבלת פרעה. השם שאביו ואמו נתנו לו, יש שבע שמות שנתנו לו. כן? השם העיקרי מהשבע שמות, שבעה שמות זה תודיה. כן? ביער כי טוב, התמלא בית אור, הוא נולד מהול, ככה הוא במדרש. עיקר השם שלו זה תודיה. לשון טוב. הוא מהווה אלמנט של טוב שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם. זה הפירוש משה מן התורה מניין, כלומר שעתיד להיות אדם שהוא מהווה קדושה עליונה. כתוב שמשה הגיע למנתת שערי קדושה. המלאק זה מנתת שערי תומה, כי המלאק הוא מהנחש הקדמוני, שזה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה הרע בעולם. חייב להיות רע בעולם וחייב להיות טוב בעולם. בגלל זה יש בחירה ובחרת בחיים. הנה אנוכי נוטה לפניך, כתוב שם את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. כן? אז יוצא שיש את שני הדברים. לכן המן ומשה הם מהווים תזה ואנטי תזה, שני צדדים שונים של אותה מטבע, איך להגיע למצב של בחירה. המן לא מבין את זה. עכשיו נחזור לפרשה שלנו. הפרשה שלנו היא פרשה שמדברת, אתם יודעים על מה? כל דבר בעולם, כל אנרגיה, יש בה פוטנציאל של קדושה. כל הכוחות שיש בעולם יכולים להיות לקדושה, יכולים להיות לפעמים הפוך. יש רש"י נפלא, מפורסם מאוד, דיברנו על זה בטח כבר פעם, רש"י אומר שהוא לא יודע מה זה האפוד. הוא לא יודע מה זה האפוד. אם יש פה ציור, עכשיו אנחנו יודעים מה זה האפוד. כן? אבל רש"י אומר, ונראה לי, נראה לי, הוא אומר, ש... לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו של האפוד. וליבי אומר לי, זאת אומרת, נראה לי בספריו, שהוא חגור לו מאחוריו, וכו' וכו', כמין סינר, כן, כזה סינר ששמים, שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסים. אני חוזר על זה עוד הפעם. אז רש"י, אמנם הוא צרפתי, אבל הוא לא חשוד לדפדף במגזינים של אופנה, לדעת מה לובשות השרות כשהן רוכבות על סוסים. כן, היום אפשר אצל במספרה, אלה שעושות צבע בשר, כל הנשים המשועממות, אז הם קוראות כל מיני מגזינים, ובמילאנו יש הרבה אופנה, ובקיצור, רש"י הקדוש יודע איך מתלבשות השרים, הנסיכות שרוכבות על סוסים, איזה בגדים, הוא יכול לתאר את הבגד הזה, כן, ואחר כך אפילו מציירים את הבגד הזה, הוא חושב על איך כתוב באיוב, מה זה... שמירת עיניים ולא מה התגונן על בתולה, כן? רש"י הקדוש יודע מה נשים לבשות, נשים שרות. יש איזה אגדה יפה, בטח שמעתם על זה, שמעתם את האגדה? יש אגדה מפורסמת, רש"י מנסה לפרש את האפוד. הוא גר שם בתרועה בצרפת, כן? בתרועה היה צרפת, כן? אבל בזמנו פריז לא הייתה מרכז של אופנה, אולי רומא, אבל לא פריז. בכל אופן, ולא תרועה, כן? אז הוא מנסה להבין מה זה האפוד. לא הולך לו. זה לחפש פה ולחשוב שם ומסתכל באוצר החוכמה ובפרויקט השו"ת והכל. לא מפורש, לא כתוב בשום מקום מה זה האפוד. משהו מאוד מתוסכל ושובר את הראש. בסוף הוא יוצא החוצה קצת להתאוורר, לחשוב להשם, אני לא יודע. לפעמים יוצא לטייל קצת ברחוב של תרועה. יוצא לטייל וזה, והוא שקוע, איך נראה האפוד? פתאום הוא שומע רעש עצום של שעטת סוסים, הרחובות שם מאוד צרים, אני הייתי בטוח, במקום שלפי המסורת רש"י, כן? אז ויש שם בקיר כזה גומחה, על הגומחה הזו יש שתי אגדות, ידע אחד שכנראה הסוסים אהבו שם לרוץ בסמטאות האלה, ואימא של רש"י הייתה בהיריון איתו והם כמעט דרסו אותה, אז היה נס והיה איזה חור בחומה, ושם הבטן של האמרה שהיא ניצלו מהגרסה של הסוסים. אבל יש עוד אגדה על הגומחה, עוד אגדה על הגומחה, שרש"י חושב מה זה האפוד, פתאום באים איזה שיירה של 20 סוסים, כן? ורש"י הוא לא בהיריון כמובן, הוא גם לא שמן כנראה, אז הוא קרא נבהל, הוא יכול להריח אפילו את הנשימה של הסוסים, הוא ממש חייב להסתכל ולזהר, הוא לא יכול שלא לראות. על הסוסים יושבות נסיכות צעירות, כן, יפות, לבושות, בגדים מאוד מיוחדים, הוא לא יכול שלא לשים לב לבגדים שלהם. הוא לא יכול שלא לשים לב לבגדים שלו. אז חושב אחר כך, למה הקדוש ברוך הוא הכשיל אותי להסתכל על הנסיכות היפות האלה ועל הבגדים שלו? למה הכשיל אותי מה שאיוב הצליח, איוב הצליח לנצל מזה? למה אני נשארתי? אז הוא כבר אומר, וואלה, זה ממש האפוד. הנה, הקדוש ברוך הוא הראה לי מה זה האפוד. זה השרות שרוכבות על הסוסים. לובשות מאחורה, ומי שרוצה לדעת איך זה נראה בלי הסוסים ובלי הסרות, כן? זה בדיוק, לכן הקדוש ברוך הוא הראה לו. זה הנושא של פרשת השבוע בכלל. מהו הנושא של פרשת השבוע? הנושא של פרשת השבוע בגדי אהרון לכבוד ולתפארת. אומר הרמב"ן, מה זה לכבוד ולתפארת? תפארת זה בגדי מלכים, דברים הכי יפים שיש. כל הדברים הללו הם היו בגדי כהונה. בכלל המקדש היה לכבוד ולתפארת. עכשיו אתם יודעים איך כתוב, אין ממנים כהן גדול אלא אם כן גדול מאחד בחוכמה, באושר ובנוי. אז זה שהוא גדול בחוכמה, כל אחד מבין, זה שהוא גדול באושר, אז כתוב ממנו, אז נותנים לו שהוא יהיה עצמאי, שלא יזדקק לבריאות. זה שהוא לא יפה, מה זה חשוב? שתי מנהיה כל כך יפה, כן יתחיל בירה כך, לא יודע, מה זה חשוב? מה זה משנה? ואז לא יכלו לעשות ניתוחים פלסטיים, להפוך אותו ליפה מולה, והוא הפסיד את הג'וב. לא יכל להיות כהן גדול, כי הוא לא היה גדול מאחד. מה הפירוש? יש פה דבר עמוד, על זה כבר דיברנו פעם. דווקא כשמדברים על קדושה, בני אדם מפחדים מקדושה. כתוב עם הארץ אימת שבת עליו. שבת זה קדושה, כן? שבת שבתון, זה קודש, קדוש. אנשים רגילים מפחדים מקדושה. אז הם מפחדים מעבודת השם, מפחדים מבית המקדש, מפחדים מהכהנים, כן? הם נרתעים. רגע שהכהן יפה, וגם לבוש יפה, הכל יפה, זה מושך. איך אומרים בלועזית יפה? באנגלית, בלועזית, אטרקטיבי. אנחנו משתמשים בזה גם בעברית. מה זה to attract באנגלית? למשוך. יופי מושך, יופי מוצא חן בעיניך. זה למרות שאתה נרתע, כהן גדול, בית מקדש, קורבנות, שבת, עניינים, אבל היופי נותן לך בעצם את האפשרות וגם את המוטיבציה להתחבר לזה. זה יפה, זה מושך, יופי מושך. יופי זה אנרגיה שאפשר להשתמש בה בין הקדושה. אני סיפרתי לכם, אני חושב, פעם הייתה שאלה בבית וגן שגרתי, שלעשות מקווה, שהרב מויבין בנה שם את המקווה, והוא בא לרב אומנסקי בשאלה שנשאר לנו קצת כסף, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, האם לעשות את המקווה עם עוד חומרה, שהבור השקע שם ניצא ידי חובה גם של עוד שיטה, שזה כך נעשה את המקווה, או שנשתמש בכסף העודף, בשביל מה? של שיש איטלקי, שיש קררה, שיש איטלקי. ככה רמבית שאלת עליו בכלל. לעשות עוד חומרה שזה יהיה עוד יותר מהודר מבחינת הצדדים והפוסקים, או לעשות שיש איטלקי. זה לא שאלה, אבל המבית היה בטוח שהוא יגיד לו, בטח, לעשות עוד חומרה. הרב אברמסקי היה איש מאוד קטן, הוא היה עבד עם לונדון לפני שהוא הגיע לירושלים. הוא אמר, בטח שיש איטלקי, כי העוד חומרה או לא חומרה יוצאים ידי חובה תפילה, אבל אם המקווה לא יהיה ממש יפה, אז תבוא איזה אישה שם מקריית יובל או מקצה בית וגן או בבית הכלם, והיא תתחיל להאמין שהמקווה זה בסך הכל מקום עם ריח לא טוב ומקום מכוער, היא לא תרצה לטבול. אז ברגע זה נראה כמו איזה ספא יפה עם שיש והכל, אולי מוזיקת רקע, אני יודע מה יש שם. אז ברגע שאתה עושה את זה יפה ואטרקטיבי, אז אותה אישה שעלולה לא לטבול, היא כן תשמור על טהרת המשפחה, היא כן תטבול. אז בטח להוציא את הכסף על שיש דלקי. וזה, הראיה לזה, זה בגדי כהן לכבוד ולתפארת. זה בית המקדש, מי שלא ראה בניין בית המקדש, בית הורדוס, זה הבניין הכי יפה שבית המקדש, לא ראה בית מימיו. כל הדברים האלה הם כוחו של אהרון הכהן. אהרון עצמו כתוב, אהרון כבנכס של זיתים, אהרון מדותיו, זקנו יורדו, הוא היה אדם יפה, הוא היה אדם נשים, הוא היה לבוש יפה, הכל היה יפה. במשכן עצמו, אם אתם רואים את הציס ספרים עם ציורי המשכן, עם הצבעים, זה מאוד יפה, זה מאוד מרשים. למה? כי דווקא בקדושה צריכים לחדד את האנרגיה הזו שקוראים לה יופי ואטרקטיביות, כן? כי משם בני אדם מפחדים. משה רבינו לא שייך לזה. משה רבינו הוא כולו תוכן, משה רבינו מלאך, אין לו עולם הזה, הוא בעצם מתקדש כמלאכים, הוא כאילו יצא מהעולם הזה. ברגע שאתה מדבר על גן עדן, ברגע שאתה מדבר על אדם הראשון קודם אחר, ברגע שאתה מדבר על טוב, אתה מדבר על אסתטיקה של מלאכים, הרי אין להם גוף, אין להם צורה, זאת אומרת תמונה. יש רק תמונה כללית שזה חיזיון, אבל הרמב״ם אומר בפרק ב' מלכות יסודי התורה שהמלאכים הם צורות, הם דעות, הם אידאות, דעות מלשון אידאות, זה המלאכים. זה היה משה רבנו, משה רבנו לא היה שייך ליופי, לא היה שייך כל הדברים האלה, זה היה רחוק ממנו. ולכן פרש מהאישה, ולכן פרש מחיי חולין, ופרש בכלל מעולם הזה, התקדש כמלאכים. אהרון היה ההפך. אוהב שלום, רודף שלום, מקרב את הבריות, נאה דורש, נאה מקיים, נאה מתלבש, הכל אצלו זה אטרקטיבי, הכל אצלו זה יפה והרמוני. זה אהרון הכהן, זה הפרשה של אהרון הכהן, זה הפרשה של בגדי כהונה, זה הפרשה תצווה. לכן דווקא כאן משה רבינו לא נכנס לתוך הפרשה הזאת. ובאמת חלק מההתנגדות של משה לאמן זה בגלל ששניהם עשויים מאותו חומר, שניהם מלאכים. המלאך הוא מלאך כי הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. ומשה רבינו הוא מלאך, הוא מלאך אלוקים, הוא מלאך קדוש. לכן הסתירה, התזה והאנטיתזה ביניהם היא הכי חריפה שאפשר לעלות על הדעת. ולכן חודש אדר הוא חודש גם של משה רבינו, הוא גם חודש של מפלת המלאך. זה הולך ביחד.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.